לקדש את החיים, והנצרות אינה מעוניינת בזה, היא חושבת שאפשר להגיע לקדושה גם בלי זה. איך מכונות פה המצוות? שימו לב, אני הכנסתי פה מילה שהרב לא אמר אותה. הרב לא אמר את המילה מצוות. כי באמת, מצוות, במובן של תרי"ג מצוות, זה לא שייך לגויים, זה שייך לישראל. אבל יחד עם זאת, המצוות יכולות לשמש כמקור השראה לתיקון העולם על ידי הגויים. כלומר, יש אפשרות של קבלת השפעה, יניקה, איזושהי אזרחה מהאומה הישראלית, מכוח מצוותיה, כדי למצוא דרכים להעלות את החיים. היה אפשר לעשות כך. כן? זה הכוונה. כן. זאת אומרת, זה לא טוב שמן הסתם לא כל תרי"ג מצוות מתאימות לכל חברה. אבל זה ברור שהמצוות יכולות לשמש כמין כיוון, כמין הדרכה, כיצד לתקן את החיים. לא כל התרי"ג מצוות. למה לא? דווקא קורבנות כן. זאת אומרת, זה מצאנו ש...
בבית המקדש, זה טקס של כהן גדול.
למה לא? שיעשו משהו כזה. לא במקדש שלנו, במקדש שלהם. למה לא? זה הלכה מפורשת. הלכה מפורשת שאם גוי רוצה להקריב קורבן לשם, לא רק שזה מותר לו, אלא שצריך לעזור לו. כבר לא לעזור לו בפועל, כי אסור לנו במה, אבל, סליחה, אני אמצא משפט, אבל צריך להדריך אותו, ללמד אותו כיצד עושים את זה. הרמב״ם כותב את זה מפורש בהלכות חגיגה, שאם בגוי רוצה להקריב קורבן לשם, אפילו בזמן הזה, כן? אז אנחנו אומרים לו, תבנה את המזבח ככה, תשחט ככה וכו'. עכשיו לגבי השבת. אז זה באמת מעניין לראות, הכל סובב מסביב להלכה ברמב״ם בהלכות מלכים. יש פה רמב״ם מלכים? יש מאחור הספרים. איזה חידוש עצום. איפה הרמב״ם? לא, מלכים. הנה, יפה, תודה. בהלכות של בני נוח, כותב הרמב״ם כדבר הזה, בפרק י' הלכה ט'. אנחנו נקרא עכשיו שתי הלכות שסותרות אחת את השנייה לכאורה. אני קורא פה את הלכה ט' ואת הלכה י'. בהלכה ט' אומר הרמב״ם כך, גוי, פה כתוב עקום, אבל זה הצנזורה. במקור היה כתוב גוי. כן? עקום עובד כוכבים ומזלות. כן? גוי שעסק בתורה, חייב מיטה. לא יעסוק, אלא בשבע מצוות שלהן בלבד. וכן, גוי ששבת, אפילו ביום ממות החול, אם עשהו לעצמו כמו שבת, חייב מיטה. אז זה לעצמו יום ראשון, או יום שישי, חייב מיטה. ואין צריך לומר, אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחין אותן לחדש דת, ולעשות מצוות לעצמן מדעתן. אלא, או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה, או שבת, או חידש דבר, מכין אותו. מכין אותו ועונשין אותו. ומודיעין אותו שהוא חייב מיטה על זה. אבל אינו נהרג. כלומר, אומרים לו, זה סתם אמרנו לך, כדי להפחיד אותך. אומרים, אתה חייב מיטה, אבל בסוף לא הורגים אותו. אז יכולה פה, הדלת ננעלת לחלוטין, נכון? הלכה יוד. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. ואם הביא עולה, מקבלים ממנו. נתן צדקה, מקבלים ממנו. תחליטו, או שככה, או שככה. הלכה ט' אמרת לי אסור, ואם הוא עושה את זה הוא חייב מיטה. אמנם כאילו, אבל בכל זאת. הלכה יהודית, אמר לו, אין מוני אותו לעשות הכלכה, אבל אם הוא רוצה ליטול לולב, אז לא רק שאנחנו נרשה לו ליטול את הלולב, אלא אנחנו גם נרשה לו לדייק בכל הלכות ארבעת המינים, ולבדוק אם יש חזזית באתרוג וכדומה, ואם ההדס משולש וכדומה. הכיצד? כן? פשוט מאוד. זה לא מדובר על אותו בן אדם. בהלכת עד נאמר גוי. מה זה גוי? אצל הרמב״ם? מה זה גוי אצל הרמב״ם? מה? גוי זה מי שלא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. הוא עובד עבודה זרה, או רוצח, או גונב. אבל מה? בא לו גם לקיים מצווה ממצוות התורה. אומרים לו, תשמע, אדם כמוך, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מקיים שבע מצוות, או שאתה מקבל כל התורה כולה. אבל משהו באמצע לא מרשים לך. למה? אתה תעשה עוד לעצמך דת. והדת הזאת תהיה דת מתחרה לתורת ישראל. לך תדע איזה נזקים אתה תביא לעולם. הלכה יהוד לא מדברת על גוי. הלכה יהוד מדברת על בן נוח. מה זה בן נוח אצל הרמב״ם? קיבל שבע מצוות בן נוח. לא רק מקיים, גם קיבל. קיבל במפורש על עצמו לקיים שבע מצוות בן נוח. והוא רוצה להוסיף. עד רבה, תוסיף. כלומר, יש מרחב עצום בין השבע מצוות, שזה המינימום, לבין תרי"ג מצוות, שזה המקסימום. אז אתה תבחר לעצמך איזה מצוות אתה מרגיש שהן מקדמות אותך וגורמות לך עילוי. ואז תוכל לבנות לעצמך איזה מין דת נספחת אל דת ישראל, וזה יגרום לאושר אדיר. כן.
שבע מצוות בן נוח זה אוטומטית משהו נספח ב...
לא. שבע מצוות בן נוח זה מינימום.
הוא שואב את כל השם שלו מעם ישראל?
טוב, זה כבר שאלה אחרת. לא ברור. אבל קודם כל זה מינימום. פחות מזה זה לא בן אדם. אדם שלא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, הוא מבחינתנו מתחת לאנושות.
זה נראה כאילו, שמתי שהוא קיים שבע מצוות בני נוח, אין לנו כבר מפרדים שתקום דת חדשה. הוא תחת ההגדרה הזו שבע מצוות בני נוח.
לא, אולי. תלוי איך נגדיר את הבן נוח פה. כלומר, האם בן נוח הוא צריך לקבל את המצוות מכוח זה שהם באים מעם ישראל, או לא? זה ספק גדול בהבנת דברי הרמב״ם בפרק ז', עשה בפרק ח'. לכן אני מתחמק מנתת תשובה ברורה. הבנתי, אבל אני... יש מה לדון, זה לא פשוט. יש מקום לספקות פה. אז אם כן, יוצא לפי זה שבאנושות עתידית יכולה להיות איזה מין שאיבה מן האומה הישראלית, כל אחד לפי מדרגתו. בסדר? אז זאת אומרת, וכך ראוי באמת שיהיה. לכן כן אומר הרב, התואר החיצוני גוהץ כמעט, אני חוזר פה לדברי הרב, אבל המטרה אחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו סדר, הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה. אז מהו הסדר הזה? תרי"ג מצוות. עכשיו, מה אומר הרב כאן? שיסודה הוקבע בישראל בגוי קדוש, כלומר היסוד של כל הסדר הגדול הזה, כן, זה נמצא בישראל, זה תרי"ג מצוות, ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנק. כל אומה, לפי תוכנה, לפי מוסרה, והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית, לפי השכלתה ומצבה, גיאוגרפי וכלכלי, וכל התכנים החברתיים האישיים שלה מצטרפים לזה. כן, ככה היה אפשר לעשות. כפי שאני נמלי הבאתי בשיעור הקודם, הייתה, לפי אחת ההשערות, זאת הייתה הדת של זרטוסטרה בפרס. נכון? דיברנו על זה, נכון? לא זאת היא מגמתה של מי? של הכנות, של הנצרות. כן? הנצרות דווקא איננה מעוניינת בדבר הזה, היא מבקשת לשחרר את האדם מעול מצוות. זה בדיוק הכיוון ההפוך. הכנות עשתה באדם, הכנות הכוונה, הכנות המינית, כלומר של הנצרות, עשתה באדם, כוונה באנושות, את מעשה המפעל הקורחי בישראל. כן, הרי משהו דומה היה אצל קורח. קורח ביקש להבדיל, לבטל את ההבדל בין כהן, לוי וישראל. נכון, ככה הוא אמר, כל העדה, כולם קדושים. אז מה זה אומר? שגם אם אני לא מתקדש בדרכים שמחייבות את הכהן, גם אז אני קדוש. זאת השאלה. זה מה שאומר כאן הרב, הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. כן, אם הקודש בא אל האדם ללא הכנה, הוא עלול עד רבה לקלקל את החברה. זה דבר מעניין. אני רוצה לפי זה שמשל, יש פה רמז למשהו, שאם אני מנסה להשליט את הקודש בחברה שעוד לא מוכנה לו, אני מקבל תוצאות קריקטוריות. אני מעוות את החיים במקום לתקן אותם. לפי זה אפשר להבין מדוע זה טוב לפעמים שהדתיים לא מצליחים להשתלט על המדינה. נתאר לעצמנו שהדתיים השתלטו על המדינה, זה יהיה נורא. הם יהרסו את החיים במקום לבנות אותם. נכון? היה דוגמה לזה להבדיל בעיר ג'נבה לפני 500 שנה. היה גוי אחד בשם קלווין. שמעתם עליו? קלווין. כן. אחד ממייסדי הדת הפרוטסטנטית. אז הוא התקבל שם בג'נבה, הוא הצליח להשליט את הכת שלו, ואז הם חיו את החיים לפי הוראותיו. זה הנורא. כלומר, הוא בעצם ביטל כל גילוי של חיים שיכול היה להיות. הכל הפך להיות עצוב, רציני, דתי. משהו כזה. כי הדת, הקודש למשל, נגיד הקודש, יש לו לפעמים נטייה להילחם בחיים. אז הקודש יכול לחול על החברה, כשהחברה מוכנה אל הקודש, ואז הקודש מאמץ את החיים במקום לבטלם. מובן? דברים פשוטים, לא? איך עושים את זה? למשל, יש ספר נפלא שנכתב בזמנו של שלמה המלך. שמו? שיר השירים. כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. למה? כי אז החיים היו בו כזאת עוצמה שהם התאחדו עם הקודש. ואז הקודש לא בא לבטל את החיים, אלא אדרבה, לרומם אותם. הרי שיר השירים מהו? שיר אהבה. שיר האהבה היפה ביותר שנכתב אי פעם בהיסטוריה, אגב. זה שיר נפלא. אבל זה שיר אהבה. בין בחור לבחורה. בין איש לאישה. אבל הוא כולו טהור, כולו קדוש. ברור? ממילא זה משמש גם לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ממילא. אבל בימינו, שאנחנו לא במדרגה של ימי שלמה המלך, אנחנו אומרים, זה משל לזה. בימי שלמה המלך זה לא היה משל. בימי שלמה המלך, אהבת איש ואישה, זה בעצמו היה אהבת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. רק שאנחנו ירדנו מהמדרגה הזאת. ולכן נשאלה השאלה אם לגנוז את השיר הזה או לא. כן.
למה הרבה תגיש שקודם החול הגיע ורק אחרי זה יצא מן החול? זאת אומרת, למה...
כי אם אתה נותן רק את הקודש, אז הוא מונע את ההתפתחות של החול. כן, נא להסתכל רגע אחד בעמוד ממחת. כן, עמוד מוח. כלומר, אורות התחייה, א'. בפסקה, בדיבור המתחיל, אבל. מצטם? אבל, לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, מה זה הפסיכולוגיה האורגנית? החיים החברתיים. הם רחוקים. ממה הם רחוקים? מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. כלומר, החברה אין לה נטייה לחבב את אלוהים. זה לא הולך ביחד. היחיד כן, אבל החברה, יש לה תפקודים משלה, היא עוסקת בכלכלה, בתרבות, וזה אלוהים קצת רחוק שם. ממילא, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. כלומר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוהי החברה. הוא מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה, קשר נוכרי. והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותן. כן? מעניין מאוד. נד, יסתכל גם בעמוד קוף משהו. קוף א', לא, סליחה, קוף ג', כן. יחס הנשמתי, לא, לא, יחס הנשמתי הוא מסביר את זה בתחילת העמוד שם. כזו. עכשיו, עמוד קוף ג'. זה בלמהלך הידיעות בישראל א', עמוד קוף ג', לא, זה יקרא סוף הספר יותר. קוף ג', עמוד קוף ג' באורות. כן? לא קף ג', קוף ג'. מה, בסדר? מה? מה אתה רוצה? טוב, דיבור המתחיל ויש. וזה לא איפה שאתה מסתכל, מסתער. שמו בצד כאלה קטנים, ראית? במדורה הזו. אני יודע. רגע.
חילה.
כן, דיבור המתחיל ויש. ויש אשר החיים המעשיים, לבריאות, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם, התכונות החברתיות המוסריות והחומריות כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, כלומר מדובר על חברה מפותחת, והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהי שמה בעצם רחוקה. הנושא האלוהי רחוק רחוק מהתודעה האנושית. עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כהה זה תחפוץ ללכת באורחות חייה. כלומר, זה משהו שבגלל שהוא אור רחוק, הוא אור מחשיך. כלומר, אתם יודעים מה שאומר כאן הרב? בעצם החברה המפותחת, יש איזשהו שלב שבו היא לא יכולה לקבל על עצמה עול מלכות שמיים, כי עול מלכות שמיים יכניע את נטיות החיים שבה. אז מה היא תעשה, מסכנה החברה? היא תחיה בלי אלוהים. תחיה בלי אלוהים, היא תידרדר. היא תידרדר, בסוף היא תמצא אותו. כן, בקיצור, זה התיאור שמה למהלך העידות בישראל. למה זה חייב לבוא ככה? זה צריך ללמוד בספר למהלך העידות בישראל, בכל המאמר הגדול הזה של הרב, כשנגיע אליו בעזרת השם יתברך.
כן.
כלומר, אם אתה מנסה לראות, לקרוא באור עמום. כן? האור רחוק, רחוק, רחוק. אתה לא רואה מספיק. אז מה זה עושה לך? חושך בעיניים. כן? אז בדיוק זה. כלומר, אם אתה לוקח את הדת, שאיננה אשרת שכינה, אלא איזה מין גילוי חלוש של האלוהות, ואתה רוצה לנהל את החיים על פי זה, אתה מחשיך את העולם. ולכן אדם כדי לראות יותר טוב, מדליק את הלפיד. כדי שיהיה שינוי. רוצה אור. רוצה יותר אור. הוא קורא לזה נאורות. הוא קורא לזה נאורות. כלומר, לסלק את אלוהים זה להיות נאור. כן? משהו כזה. כן. אז יש לזה בסיס. כלומר, יש לזה לימוד זכות כאן ברב על הנטיות האלה. זה לא סתם. כלומר, שהדת היא מופיעה רק בתור מה שרוצה שכל תקציבי המדינה יהיו רק לשירותי הדת. זה נראה כמשהו שבא לצמצם את החיים. לא יהיה מספיק כסף לתרבות. באדם הפרטי זה יותר קל, כי הפרט יש לו יותר גמישות פנימית, יש לו יותר חירות.
אז הוא מדמיין מה כתוב בלי
אור? לא, זה לא ככה, הוא צריך פחות אור. טוב, בואו נחזור עכשיו לדברי הרב בעמוד למד ב'. כן. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, לכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שהקודש מבוסס בחיים באמת. כלומר, אהרון הכהן היה אדם קדוש, והקדושה הזאת היא נוצרה עם הזמן. היא נוצרה מתוך היצירה האלוהית בו, מתוך ההתבררות של משפחת בני לוי. כלומר, זה אפילו לא מתחיל מאהרון, זה מתחיל מכמה דורות מקודם. ובא קורח אומר, כל זה לא שווה. אפשר להיות קדוש גם בלי כל זה. כן, עד שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. כן, פה הסברתי לכם מדוע הרב אומר שהקודש יכול להפוך לצרה, אם לא יכינו אותו כראוי. על כן הוכרח הדבר שירד חיים שעולה. מי? קורח. להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיה עוד כקורח וכעדתו. זה בישראל. עכשיו בעמים, הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, הנכם, כולכם קדושים, כולכם בנים לשם, אין נפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש ושווה. זאת היא הכורחות האנושית, שהיא הכנות החדשה שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור. למה כשיקור? הגמרא ביומא אומרת שיקור העולם לפניו כמישור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זה הדבר הזה? זה פסוק. כן? ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מי זה צבא המרום? זה המלאכים. מלאכי האומות. מה? נקרא. שרי האומות. כן, כמו שריהם. ומלכי האדמה על האדמה זה השלטון הפוליטי. כלומר, החברה, כשהיא מתנסית להיות שווה לישראל, ואומרת על האדם באשר הוא אדם שהוא קדוש, סופו של דבר חברה כזאת טיפול. מדוע? כן, הרב מסביר. הביצור המרומי וההרקעה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם. מה זה ביצור מרומי והרקעה לשחקים? קודם כל זה פסוק, פסוק בעובדיה. כה אמר השם לאדום, שמועה שמענו מאת השם וציר בגויים שולח, קומו ונעלה עליה למלחמה. אם תגביע כנשר, ואם בין, זה לא כתוב פה הפסוק שאני אומר, אני מביא אותו. ואם בין כוכבים שים קיניך, משם עוד ירידך נאום השם. כן? זאת אומרת, יש לאדום נטייה להגביע רום, להתבצר במרומים. זה הביצור המרומי, זאת אומרת שהיא מתבצרת במרומים. אם כן, היא רוצה לתפוס מקום שם. מבצר, משם מבצר. בשמיים. וההרקעה לשחקים. טוב, על מה מדובר? הנצרות טוענת שבידה המפתח לנצחיות הנפש. בואו. לא רק זה, אלא היא אומרת שמי שאיננו עובר דרך המפתח הזה, אין לו חלק לעולם הבא. לא. אני לא יודע מה המוסלמים טוענים, אבל אני יודע שהיהדות לא טוענת את זה. חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. נכון? מה? לנפש של יהודי. ודאי שיש חלק, כל ישראל יש חלק. לא הבנתי. לא, הוא אמרתי משהו אחר שהוא טוען. הוא אמר שהיהדות חושבת שמי שלא יהודי אין לו חלק לעולם הבא. זה מה שאני אמרתי, שלא כך הוא. בסדר? זאת אומרת, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקרב אליו כל מי שראוי. לא משנה מאיזה אומה הוא. ואילו הנצרות אומרת שאם אתה נמצא בתוך התיאולוגיה הנוצרית, קיבלת על עצמך את האמונה הנוצרית עם כל הסקרמנטים הנדרשים, אז יש חלק לעולם הבא, ואם לא אז לא. עד כדי כך שאפילו יהיה מצב פרדוקסלי, שאם אדם נגיד חלילה יאמין בנצרות ולא יעבור טבילה, אין לו חלק לעולם הבא. כן? כלומר, המעשה החיצוני הזה הוא הנדרש. בלי זה אין נצח.
חסידי אומות העולם.
נו.
שמקמת שלא מגיע בני נוער, מקבלת תוספה של בני שכן.
ודאי שלא.
ומה המדרגה שלו בעולם?
המדרגה שלו. זאת אומרת, יותר מזה, אני אשאל אותך, יהודי א' שקיים את כל המצוות, ויהודי ב' שקיים את כל המצוות, יש להם אותו עולם הבא? ברור שלא, כי כל אחד יש לו אישיות אחרת. כל אחד אופן ההתקרבות שלו אל האלוהות, הוא פונקציה של הנוסחה הפנימית שלו.
כן, אבל
הצדיק
למשל במות העולם, במות רשע,
אל תדאג, כל המשפט יהיה בצדק. יהיה משפט צדק. פרטים אנחנו לא מכירים, מי אנחנו כדי לדעת פרטים על זה? כן. טוב, בואו נתקדם. אז מה שאומר כאן הרב, הביצור המרומי והערכה לשחקים שהאמינות מתיימרת בהם. היא אומרת שאפשר, יש לה הצינורות, יש לה הסולמות העולים למעלה. אומר הרב, מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. העולם צריך שיקיר, כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. כן? כלומר, זה נורא מה שאומרת הנצרות. מספיק שהאדם יאמין, הוא יכול לזכות לחיי העולם הבא. וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב, הספון בכל חדרי רוחו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו, וממילא הלא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה, לת דעתיר מחזירה. גם מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל זמן ובכל מקום, ודמיין מעה לבני אינש... קץ יושם לכל אותו חושך. מה? לית, הכוונה אין, דעתיר שעשיר, מחזירה מהחזיר. מה? פשוט, החזיר למדנו הרי, יש לו פרסות צדוקות, ואף על פי שאינו מעלה גרה, נכון? זאת אומרת, יש לו טהרה חיצונית ואינו טהרה פנימית. אז לפי הרב זה סמל הנצרות. כן, כמו שיש יש, יש, יש גיהות בחוץ, אבל הכוונה הפנימית נשארה טמאה. הפך הגמל. שהגמל הוא טהור מבפנים, רק מעשיו אינו הרי פרסאות. כי הרי הוא מעלה גרה ואינו פרסות צדוקות, כמו שמבפנים הוא בסדר, רק בחוץ הוא מקולקל. זה ישמעאל. זה פחות חמור מאשר החזיר, נכון? זאת אומרת, מה מקולקל בחזיר? שהוא לא מוכן להעלות גירה, זאת אומרת, הוא לא מוכן להתעקן מבפנים. זאת אומרת, מזונותיו מצויים לו. הגמרא אומרת, אין עשיר מחזיר. למשל, מה? זה משלים עתיקים יותר. כן, 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 זה כבר במדרשים נמצא. זאת אומרת, אז מה זה אומר שאין עשיר מחזיר? שכל חלקי גופו עושים מהם משהו. הכל נאכל. כן, אוכלים את הכל בחזיר, כולל הדם, שהדם עושים ממנו נקניק דם, כידוע. מהאור שלו עושים נעליים, מהשערות שלו עושים מברשות. כלומר, אין חלק, מה? מעצמות. כן, כן, יש שימוש גם בעצמות. כל דבר, מה? ג'לטין. ג'לטין עושים מעצמות של חזיר. בקיצור, אפשר לעשות הכל. אין דבר שהולך לאיבוד שם. והחזיר, כי מעלה, כי מפריס פרסה הוא, וגרה איננו מעל, והוא גרה לא ייגר, תמה הוא לכם. אז יש בכמה מקורות שלנו, שלא ברור מאיפה זה לקוח, שהחזיר עתיד לחזור. שכתוב, כל זמן שהוא לא מעלה גרה, תמה הוא לכם. משמע שכשהוא יעלה גרה, יהיה בסדר. נכון? הבעיה היא איפה זה כתוב הדבר הזה, זה לא ברור בכלל.
הרב אומר שגירה לא יגר, זאת אומרת שדום לא גורר את
אחרי המלכות. שמה ש?
שדום לא גורר
את אחרי המלכות. לא גורר. נכון. בסדר, אבל יש כאלה שהביאו מדרשים, מובא ככה באור החיים, וגם ב... איך קוראים לזה? מגלי עמוקות. מובא שמין מדרש כזה, שחזיר, שעתיד לחזור לישראל, כשהוא יעלה גירה. הבעיה היא, מה?
כשהוא מתקהל...
כן, השאלה היא מאיפה המדרש הזה לקוח. יש כאלה שאומרים שהמדרש הזה לא היה ולא נברא, והוא בעצם מוחדר על ידי הנוצרים. יש כאלה שאומרים כך. אבל זה לא בטוח, כי בכל זאת גדולי ישראל ציטטו את המדרש הזה, למרות שהוא לא נמצא לפנינו. אלא זה אומר שכשאדום חוזר בתשובה, אז הוא מתגייר.
מתגייר.
כן.
אלא... יש גם הרמב״ם שאומר, אתה צריך להגיד שמותר לי לאכול בשר חזיר, רק מה אעשה שאבי אסר עליי?
נו, אז מה?
זה גם כן מבחינה קדושה.
לא, זה משהו אחר. לא שמותר לי, אלא שהייתי רוצה. אפשי, כלומר, הייתי רוצה. כן, אבל, אגב, זה הרמב״ם מביא את זה מהגמרא. אבל אני מבין משהו אחר. שאדום זה עשיו, כן? עשיו נקרא במדרשים ישראל מומר. כך שאם הוא חוזר בתשובה, אז הוא מתגייר. לכן אמר הגמרא, רוב גרים מאדום. עכשיו, מה שאתה שואל לגבי השורש נשמה של עשיו, אם הוא יותר גבוה משל יעקב, התשובה היא שכן.
זה של יעקב, של
ישראל. אז שוודאי, זה פשיטה.
כי הוא חזיר, לפי המדרש חזיר ועתיד לחזור, אז זה ארבע.
ואז בסוף הוא יכול להיות גדול יותר מישמעאל, ודאי.
גם יעקב יותר משותף
לא מישראל, אמרתי מיעקב. כתוב, ותקרא לעשיו, ויקרא לעשיו בנו הגדול. אם הוא גדול, אז סימן שהוא גדול מיעקב. מצד שורש הנשמה שלו.
הוא גרש את יעקב ולא גרש את
עשיו. מה?
מה זאת אומרת יעקב לפני שישראל קיבל את...
לפני שיעקב הופך לישראל, שורש הנשמה של עשיו גבוה יותר. פשוט מאוד, כי אדום הוא אחראי על הפוליטיקה. כלומר, מי שלוקח על עצמו אחריות על העולם.
אבל אחרי שיעקב לוקח על עצמו אחריות, זה...
נכון, אז הוא נעלם. מאז שהוא מקים מדינה, מאז שהוא מקים את צהל. מה טוב שנעבר? תשאל, אני יודע מה לבאר.
למה לעתיד לבוא, שבישראל קיימים, המדרש מוזר, קוראים שלעתיד לבוא החזיר יחזור. אבל אין צורך בחזיר כדי לבוא,
הוא יחזור, כי הוא ילמד מאיתנו משהו. יהיה לו מה ללמוד מאיתנו. עד עכשיו אנחנו למדנו ממנו. עכשיו הוא צריך ללמוד מאיתנו.
מה היה הצורך שלו בעולם?
הוא אחראי על תיקון העולם. הוא השליח של עם ישראל בעולם. זה מה שכתוב בעתידים. אלופי יהודה ללמד תורה בקרקסאות ותיאטראות שבאדום. כן, מה אתה אומר? יפת זה לא אדום. יפת אלוהים ליפת? על יוון. יוון, יוון זה לא אדום. כן. לא, הלאה. למרות שלפי רבי אברהם בן עזרא זה אותו דבר. מה? טוב, הלאה. דמיין מעה לבני אינשה. ומעב דומים לשל בשר, לשל אדם. כלומר, הבשר של החזיר הוא דומה לבשר של האדם. יש רב אחד בחוץ לארץ שהגיע אליו איזה אדם מאפריקה השחורה. אמר לו, אני רוצה להתגייר. אמר לו הרב, למה אתה רוצה להתגייר? זו שאלה ששואלים. הוא אמר, כי אני גיליתי את הטעם האמיתי של איסור אכילת חזיר. שואל אותו הרב, תגיד לי, אולי גם אני אדע. אמר לו, אני גיליתי שיש לזה אותו טעם כמו בשר אדם. אגב, דע לך שיש גם בגלאים של צהל בגבול, כדי לדעת מי שחודר, אז אפשר לדעת אם מודדים לפי קצב הלב של הבעל חיים שנכנס. אם זה אדם, יש לו קצב למשלו, זה משדר. משהו יודעים שיש חדירה. אבל גם חדירה של חזיר. שם נקלטת כי זה אותו קצב לב. כן. מעניין.
זה היה כתוב בגמרא?
מה? כן, זה מהגמרא. כן, מה? מה? נכון, נכון, נכון. כן. זאת אומרת שהוא מדמה לישראל.
זה בפנימיות.
כן. נכון. זה דומה. ולכן זה מבלבל. נכון? קץ יושם לכל אותו החושך. יכיר האדם וידע. כי כל עמלו צריך שירוכז לטוהר הנפש. האפשרות של הטוהר בתכונת העמים טעונה היא מילוי של ריכוז שאוכן כבר מאז על ידי אותה הכנה הגדולה בעם ישראל. שהפליע יד השם לעשות על ידי אותה האומה הנפלאה. לבזון נפש, למתעב גוי, פני לעבד מושלים, מלאכים יראו וקמו, שרים והשתחוו, למען השם אשר נאמר, אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחר ריקה. פסוק ב?
ישעיה.
לא, איוב, איוב.
ישעיה.
ישעיה ממתק.
קצר להשך זה
בכל, זה באיוב. לבזון חוש, נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים, מלאכים יראו וקמו, שרים והשתחוו, למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחר ריקה. זה פסוק בישעיהו. מה אני יכול לעשות? נכון? נון ה. אתה בטוח?
כן.
נון ה? בטוח? זה לא ננבט? רגע, 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 נבדוק את זה. נשמע לי מוזר קצת. אתה אומר, נונהי. רגע, מה אתם... ישעיה ממתת. ודאי.
הראשון
ממתת,
השני
נונהי. השני נונהי. אבל הראשון זה ישעיהו ממתת. כן, מצטער. כן, לא, זה נפקא מינה, כי זה שם קשור למעמד של עם ישראל, שם הנוצרים מפרשים את כל הפסוקים האלה על אותו האיש, ואנחנו מסבירים את זה על עם ישראל. מה זה בזו נפש? שעם ישראל בזים אותו. למתעב גוי, כלומר זה גוי שמתעבים אותו. והוא עבד מושלים. אז מה יקרה לאיש הזה? כלומר לעם ישראל, שהוא בזו נפש, מתעב גוי, עבד מושלים. בסוף יקרה שמלאכים יראו וקמו. שרים וישתחוו. למען השם אשר נאמן. קדוש ישראל ויבחר רקע. כלומר, בסופו של דבר כולם יכירו שהמפתח לריכוז הקודש נמצא בישראל. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען השם אלוהיך, ולקדוש ישראל כיפה הרך. איפה זה כתוב? ישעיהו נונהי. החפץ של העמדת גוי אחד בעולם, בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוהי החודר בחיי העמים, שרק ביותו מצוי ועומד, ביותו חסון וחופשי, ביותו שב לבניינו ולאושרו אחרי כל ההופעות, הופעותיו המרובות בעבר, אחרי כל הניסיונות תו הקשים, אחרי כל צירופיו וליבוניו בשובו, עם כל דעותיו, עם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל תארתו הגופנית הגזית והאימונית, עם כל תוכן ההופעה האלוהית שהיא לו למורשה, ושסגולת ארצו מגדלתו ומרחבתו על יעז על ידי אותה הידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם תחת כל המצלמה והרדיפות אשר קיבל מהם על ידי כל הכבוד והשתוממות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו תחת כל הבוז החרפה אשר תפלו עליו על ידי כל אותה התשוקה של התחברות והרעות עם עם השם אלה עם נחלת השם אשר סגולת הקודש בתהרתה לתהרת החיים סונה בו אשר רק על ידי חיקוי ארוך על ידי הדרגה של המכה דורית יכולה היא לצאת אל הפועל במידה הגונה גם משאר העמים בכל האדם שעל פני האדמה. אז אני פשוט צריך לקרוא את המשפט יבורר לכל אין נקודה פשוט כי סגולת הקודש אינה סגולה זלה שיכולה להינטל בכל ידיים מסועבות כי מסגולה העולה בעמל נורא במסירות נפש קבוע ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים נושאי עולם באהבה ושומעים דרך השם בכל עוז. בסיכום, כן? אבל פה הרב מדבר פה על איזו תוכנית מעניינת. מהי התוכנית של עם ישראל בשיבת ציון? כלומר, לפי הרב יוצא לפי זה שאנחנו שווים לארץ, על מנת לשמש כעד לאומים. זאת אומרת שהגויים זקוקים למי שידריך אותם, יהיה המורה על האור העליון החודר בחיי העמים כולם. כן, אבל אנחנו, דרכנו זה עובר. עכשיו, העבודה הזאת יכולה לעשות רק בארץ ישראל בלבד. זה דבר מאוד מעניין. שבמשך קצת, בערך 2000 שנה, ישבנו בין הגויים, ודיברנו על זה שאנחנו עם סגולה, ודיברנו על זה שיתקיים בנו ונברחו בך כל משפחות האדמה, ומה יצא מזה? מה יצא מזה? כלום. קדה אחת, כמו שאומרים. שום דבר.
עולם נהיה יותר מסורת לפעות ה...
בעקבות מי. אבל איך זה הגיע אליו?
אנחנו אליהם.
אבל הרי הם שמעו לנו? ישבנו, אני יודע, בוולוז'ין. ולמדנו. בא איזה גוי לשמוע? לא באו לשמוע.
בסדר, מתוך הדברים. התור במקולת, מתוך משם.
לא חושב. התור במקולת דווקא...
העולם שונה.
הייתה אנטישמיות. אבל זה לא בא מהיהודים. זה בא להם מהנצרות והאסלאם, ששאבו מן היהדות העתיקה. זאת אומרת, הנצרות התפתחה משאריות האומה הישראלית בימי בית שני. כן, אבל אני אומר, אתה צודק. אני לא אומר שזה לא יתקיים בצורה משונה, אבל הנוכחות של ישראל בין האומות לא הוסיפה לזה. זה מה שתמוע. כן, הנוכחות שלנו שם, הפיזית, לא שינתה כלום. זאת השאלה, זאת הבעיה. השאלה אם העולם השתנה רק בגלל שישבנו שם. זה ספק גדול. כן, מה אתה אומר? אז, כן, אבל אני אומר, ב-2000 שנה האחרונים. זה לא בדיוק עבד. אז זו שאלה שהרב עונה עליה בספר עולת ראייה. יש גם מאחוריי. מה אתה אומר? לקחת את זה. יותר יפה, נכון? אלה... זה עם הצבע החום והכל, וזה סידרו. כן, שיראו שם הבא. יש בברכות, לא ברכות השחר, בקורבנות. כן, בתחילת התפילה, אחרי ברכות השחר, אנחנו קוראים קורבנות. אני רוצה להזכיר כידוע שאפילו הספרדים קוראים קורבנות לפני התפילה. מה נאמר שם? אתה הוא השם אלוהינו בשמיים ובארץ, ובשמי השמיים העליונים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין אלוהים. קבץ קובעך, מי זה קובעך? עם ישראל, שמקווה אל השם. קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. שימו לב לסדר הזה. קודם כל, קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ, ורק אז יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך, לכל ממלכות הארץ. זה הפך הסידור שרצה בו הרב שמשון רפאל הירש. כן? בעיר פרנקפורט, על נהר מיין, שבגרמניה, מכיר את המקום? כן? קרוב לירה פרידברג. אז שם ישב הרב שמשון רפאל הירש במאה ה-19, והוא אמר שהגלות זה הייעוד של עם ישראל. כלומר, צריך לשבת בגלות, במיוחד אחרי שקיבלנו אמנציפציה והגויים הנאורים נתנו לנו שוויון זכויות, ועל ידי שאנחנו נשב בגלות, אנחנו נשפיע על האומות חיי קדושה וטהרה, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. כן. ירדנו לשם, לכאורה בשביל זה, נכון? אבל עובדה שזה לא עבד. זאת השאלה הקשה פה. כן, הרב שמשון רפאל הירש אמר, הנה, ירדנו כדי ללקט ניצוצות, הגיע הזמן לעשות משהו. מה? למה חוזרים? זאת השאלה, נכון? הרב מתייחס לזה פה.
הוא גם כתב גירוש דודוריו.
זה גם נכון.
מה שאמרה לו, שיש סיבה לגלות.
הוא גם כתב ספר חורב. הוא גם כתב ספר אגרות צפון. וגם כתב ספר המצוות כסמלים. וגם כתב פסקי ההלכה. וגם כתב פירוש לשיר השירים, אלא עשה לתהילים. וגם פירוש לסידור. הרבה דברים הוא כתב. כן.
מה שאמרה לו, שיש סיבה לגלות.
ודאי שיש סיבה לגלות. אנחנו רוצים לדעת איך זה עובד. זה השאלה שלנו. איך זה עובד? הנה אומר הרב. סליחה. הידיעה הזאת ושורש האמונה בתארתה מחבר את הקדושה הרוממה של אור אין סוף עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם. כלומר, הרעיון הזה שאפשר לחבר בין הקדושה שבעולמות העליונים לבין הקדושה שבכל חיי העולם הזה. הלוא היא סגולת ישראל. כן, זה רעיון שלנו. כן, האחדות הזאת של האורות היותר עליונים עם האורות היותר תחתונים. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שנאמר, כי כה אמר רם וניסה, גדול וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח. אם כן, זה רעיון יהודי. הלא היא סגולת ישראל. ושבשביל כך נפזרנו בכל העולם, הנה, הוא נותן לך סיבה לגלות. בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם, כדי להשלים את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ. ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. כן, מאיפה הרב לקח את זה? מהנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין אומר על הפסוק, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, שזה הייתה גזירת הגלות. שימלא כבוד השם את כל הארץ. מה אתה אומר? נכון? אבל איפה זה נאמר הפסוק הזה? בחטא המרגלים, נכון? כלומר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. כלומר, אחרי חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא מבקש להשמיד את כל העם. משה מתפלל, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. ואולם, חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. בספר תהילים כתוב ככה, וימאסו בארץ חמדה, ולא שמעו את דברו, וישא ידו להם להפיל אותם בגויים ולזרע אותם בארצות. מאיפה המחבר של תהילים הבין את זה? הרי לא כתוב שם שתהיה גלות, אלא כנראה שככה הוא פירשת, ויבלה כבוד השם את כל הארץ. אתה אומר בצדק, הגלות זה חילול השם, זה לא כבוד השם, נכון? לא יודע אם זה דיוק. אז בוא נראה, לא יודע, זה גם עונש, אבל זה גם תיקון. מה אתה אומר? האם זה לכתחילה הגלות או לא? אני חושב שזה לכתחילה, אבל צריך להבין למה. טוב, בואו נראה מה נאמר כאן. בשביל כך נפזרנו בכל העולם, בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ, ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. אז למה זה לא עבד? זאת השאלה. הרבי מלובביץ' אומר שזה יעבוד. זה גם לא עבד. מה עובד? שבע מצוות דינו? נו, לגויים? לגויים? וזה עובד? אה, מה, בגלל שחוקת ארצות הברית אומרת שהם קיבלו שבע מצוות נוח, החוק שמה? כן, אבל תראה, זה מנוסח באופן כזה שמה, שזה בכלל לא מכירים בזה שזה אלוהי ישראל. זה לא עובד שמה. הפיזור, אומר הרב, אמנם הועיל, תראה, זה כמו שמשל היום מחלקים חומר על שבע מצוות נוח אצל הערבים. החסידי חב"ד עושים את זה. כן? יש תמונה של הרבי עם כיתוב בערבית בשכם. בכל הערים שם ביהודה ושומרון, הערים הערביות, שם מחלקים חומר, הם קוראים לזה 7 for 70. 7 ל-70, כלומר 7 מצוות נוח ל-70 האומות. כן, על דרך 770 של הערבי. 7 for 70. כן, אבל לא שמעתי שזה בדיוק הזיז משהו. לא נראה לי. לא, השאלה איך זה יעבוד. בואו נבדוק. אומר הרב, הפיזור, עכשיו הוא עונה, הוא נותן את התשובה. הפיזור אמנם הועיל, זה בעמוד קופיות דלת בעולת ראי א', כן? הפיזור אמנם הועיל, רק להכין את הלבבות. שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם ארבע כנפות הארץ לארץ חמדה, אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל הודו והדרו מארץ החמדה על כל קצווי הארץ. כלומר, בעצם מה שעשינו זה זרענו זרעים, ועכשיו קוצרים, ואחרי שקוצרים אפשר לעשות מזה לחם ולהזין את העולם כולו. כלומר, התהליך יותר מורכב ממה שחשבנו. אי אפשר להשפיע אצל האומות בארצותיהם, כמו שניסה יוסף הצדיק, כן? יוסף ניסה להשפיע על מצרים, והוא חשב שמצרים תגיד תודה. מאיפה יוסף לקח את הרעיון הזה? מהרב שמשון רפאל יפש. כן? הוא חשב שאפשר להפוך את מצרים לגוי קדוש. מה הייתה התוצאה? המצרים אמרו תודה? מה? שעבדו אותנו וניסו להשמיד אותנו. כמו שהגרמנים אמרו תודה, נכון? אז זה מה שאומר כאן הרב. אתה אמנם פועל פעולה חשובה של הכנה, אבל כדי שהפעולה הזאת תופיע בסוף בכל עוצמתה, אתה צריך לשוב לארץ חמדה, כלומר להיות בעמדת השפעה ולא בעמדה של שפלות, ואז אתה יכול לפעול על העמים. כלומר, יש איזה בעיה, למשל, היום יש משכרה מפגשים בין דתיים, כן? כנסים בין דתיים. אז יש תמיד כמה יהודים טובים, כמה נוצרים טובים, כמה מוסלמים טובים, מדברים, אוכלים סעודה, ארוחה צמחונית, ומדברים על זה שהדת מקדמת את השלום ואת ההבנה בין האומות. כן? שזה הכל שקר אחד גדול, כי זה רק במידה ואתה מוכן להגיד רק חלק מהאמונה שלך. כן? אם אתה לא אומר את האסלאם עד הסוף, את הנצרות עד הסוף, את היהדות עד הסוף, אז אתה יכול לדבר על זה שהדתות זה איזה מין הומניזם כזה שגורם לשלום בין בני אדם. אבל המציאות היא שהדתות זה מה שגורם למלחמה בין בני אדם. אבל, וגם יש איזה בעיה שמה של הצגת היהדות שם בתור אחת מן האופציות של הנפש הדתית. אפשר, אם אתה מאוד מרגיש, אתה תרגיש טוב עם זה, תהיה נוצרי. אתה תרגיש טוב עם זה, תהיה מוסלמי. אתה רוצה, אולי תרגיש, אתה מרגיש טוב עם יהדות, תהיה יהודי. כן? כאילו שאין ליהדות משהו להשפיע על כולם. מה שאין כן, אם זה בא מתוך מדינת ישראל, זה בא מתוך עמדת כוח. כלומר, פה יש עמדה של, עכשיו חזרנו אל המקום המקורי שלנו, ועכשיו אנחנו נגיד לכם מה שיש לכם לשמוע. זה עמדה אחרת לגמרי. כן. אחרי שהעלינו את הניצוצות, אז אתה יכול את הניצוצות האלה לחבר לאבוקה גדולה שמאירה.
שלפני שחזרתי לארץ ישראל, אני לא יודע שום דבר על הניצוצות האלה?
אתה יודע, בסוד. אבל בשטח שום דבר לא יפעל. זה גם מה שכאן אומר הרב. כן, אני קורא שוב בתוך אורות. אומר כאן הרב, החפץ של העמדת גוי אחד בעולם בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוהי החודר בחיי העמים, שרק ביותו מצוי ועומד, ביותו חסון וחופשי, כמו שיש מדינה, ביותו שב לבניינו ולאושרו, אחרי כל הופעותיו המרובות בעבר, אחרי כל הניסיונות הקשים, אחרי כל צירופיו וליבוניו, בשובו עם כל דעותיו, עם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל טהרתו הגופנית, הגזעית והאימונית, עם כל תוכן ההופעה האלוהית שהיא לא למורשה ושסגולת ארצו מגדלתו ומרחבתו. אז, כלומר אחרי שיבת ציון, על ידי אותה הידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם תחת כל המסתמה והרדיפות אשר קיבל מהם, על ידי כל הכבוד וההשתוממות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו תחת כל הבוז והחרפה אשר תפלו עליו, על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והרעות של הגויים, עם עם השם אלה, עם נחלת השם, אשר סגולת הקודש בתארתה לתארת החיים ספונה בו, אשר רק על ידי חיקוי ארוך, על ידי הדרגה של העמקה דורית, כלומר, השלמת הקדושה מדור לדור, יכולה היא לצאת אל הפועל במידה אגונה גם בשאר העמים, בכל האדם אשר על פני האדמה, אז, אחרי שיבת ציון, כן, אחרי שנתנחל בכל מקום ומקום, אז יבואר על הכל, כי סגולת הקודש אינה סגולה זלה. שיכולה להינטל בכל ידיים מסואבות, כי עם סגולה העולה בעמל נורא, במסירות נפש קבועה, ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים נושאי אולם באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז. אז יוסרו פני העלות מעל כל העמים, והמסכה הנסוכה על הגויים, ואותה ותרנות של אמינות, שמבטרת על הקדושה, על המעשים יותר לכל, תוכר כמו שהיא בתור מטבע פסולה, המסמאה את העיניים ומטמאה את הנפשות, מרבה רצח ודם וכל תועבה. השם עוזי ומעוזי ובנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל. פסוק בירמיהו. ממדלת. ונשגב השם לבדו ביום ההוא והאלים כאל יחלוף, ישעיהו. בית. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים.